שבת, דף למד ח', מתחילים בעזרת השם, דף למד ז' עמוד ב', שורה האחרונה במילים, באו מיני מרבחיה בר אבא. יהודי נכנס הביתה אחרי קבלת שבת, תפילת ערבית, שני מלאכים מלווים אותו. הוא בא לומר שלום עליכם, מלאכי השרת, מלאכי עליון. נכנס למטבח, הוא רואה שעל הגז, הסירים עומדים על הגז. כל שבת שמים את זה על הפלטה. שירו את זה על הגז. זה נזכר. הוא נזכר שהשבת הזאת, לפני שבת, הוא שכח להעביר את הסירים מהגז, לשים אותם על פלטה. על פלטת שבת. או בלשון של חזל, הוא שכח, הוא שם את הסיר על גבי הקירה, את הקדירה על גבי הקירה, שיש שם גחלים בוערות, והוא שכח להוציא את הגחלים החוצה או לשים עליהם אפר. עכשיו נכנסה שבת המלכה, ונמצא שהוא עבר על איסור. הוא השהה תבשיל מיום שישי לשבת. מה היה הדין? שכח קדירה על גבי קירה, ומדובר פה קירה שהיא לא גרופה או כתומה. ובשלה בשבת מהו? ורשי כותב את זה לפי הדעה שסוברת שאסור להשהות, שאסור להשהות בתבשיל על גבי קירה שאינה גרופה או כתומה. האם מותר לאכול מהתבשיל הזה או שאסור לאכול מהתבשיל הזה? עוד מעט הולכים לאכול דגים, ואחר כך ירצו לאכול בשר, מרק. האם מותר לאכול מהבשר והמרק האלה בשבת? ככה שאלו את רבי חייא בר אבא. אז באותו יום ששאלו אותו, השתיק ולא אמר לי ולא מידי. הוא לא ענה להם, הוא שתק. למחר נפק, רבי חייא בר אבא יצא ודרש לו, הוא דרש לו, המשנה אומרת, המבשל בשבת, לא אדם ששכח על הקירה, אדם שבשבת עצמה הלך ובישל תבשיל. האם מותר לאכול מהתבשיל בשבת או שעשו? אז תלוי, אם הוא בישל בשוגג, יאכל, מותר לאכול מהתבשיל הזה. ואם הוא בישל במזיד, לא יאכל, אסור לאכול מהתבשיל הזה. וזה לגבי אדם שמבשל ממש בשבת. מה יהיה לגבי אדם שישאיר את התבשיל על גבי הקירה מיום שישי לשבת, ולא שנה, שם אין הבדל בין שוגג לבין מזיד. אלא בשניהם, מה יהיה הדין? מותר לאכול או שאסור לאכול? שואלת הגמרא, מהי ולא שנה? והגמרא שתי דעות. רבא ורב יוסף דאמרי תרוויו לתירא, שמותר לאכול. למה? מבשל הוא חמור, דכעביד מעשה. הלך בידיים, עשה מעשה של בישול. לכן במזיד לא יאכל. אבל היי, שהוא רק ישהה את זה מבעוד יום של יום שישי, זה לא כעביד מעשה בידיים בשבת. אז לכן במזיד נמי יאכל, גם אם הוא ישהה את זה במזיד, גם מותר לו לאכול מהתבשיל הזה. רב נחמן בר יצחק אמר, הכוונה של רבי חייא בר אבא היא, שבישהה אנחנו מחמירים יותר מאשר במבשל. לאיסורה, שאפילו בשוגג אסור לאכול מהתבשיל הזה. למה? מבשל הוא מבחינה מסוימת יותר קל ממשאל. למרות שבישול זה אסור מהתורה ולהשעות, זה רק מדרבנן אסור. בכל זאת, דווקא בגלל שמבשל מאוד חמור בעיני האנשים, יודעים שזה אסור מהתורה לבשל בשבת, אז הם לא יבואו לבשל. זה לא עתי לי הרומה, בן אדם לא יבוא להערים ולבשל במזיד ולהגיד אחרי זה, זה היה בשוגג, ואז יגידו לו, טוב, מותר לך לאכול מהתבשיל הזה. כי בן אדם לא ילך לבשל בשבת במזיד. זה חמור בעיני אנשים, המלאכה הזאת של מבשל, כי היא אסורה מהתורה. לעומת זו, ולכן, בשוגג יאכל, לכן יהיה מותר, אם בשוגג הוא בישל, מותר לו לאכול מהתבשיל הזה. אבל היי, זה שהשהה את התבשיל על גבי הקירה, זה אסור מדרבנן. דעת אלי ירומי, יכול להיות שמאדם במזיד ישיר את התבשיל על גבי הקירה, והוא אחרי זה יערים ויאמר, זה היה בטעות, זה היה בשוגג. למה? כי אנשים קל ביניהם דברי דרבנן יותר מאשר דברי תורה. על אף שרבה אומר במסכת עירובין, דף חפה לפעמוד ב', על הפסוק בקהלת ששלמה המלך אומר, יזהר עשות ספרים הרבה, דורש רב הספרים לשון סופרים, תיזהר בדברי סופרים, בדברי דרבנן, יותר מבדברי תורה, כי דברי תורה יש בהם דברים קלים, חמורים, מצוות עשה, מצוות לא תעשה, לא הכל חייבים עליהם איתה. אבל כל העובר על דברי חכמים, נאמר עליו הפורץ גדר, ישכנו נחש, חייב מיטה בידי שמיים חלילה. צריך מאוד להיזהר בדברי דרבנן, אבל בעיני האנשים זה לא כל כך חמור, לכן האדם יכול לעשות אולי במזיד, ולספר לכולם שזה היה בשוגג, אז לכן גזרו עליו בשוגג נעמי לא יאכל, כדי שלא יבוא לספר שזה היה בשוגג, בזמן שזה יהיה במזיד. שואלת הגמרא, קושיה על רבחי הברה במיטי, ואדם ש... הברייתא אומרת, על אדם ששכח קדירה על גבי קירה, שלא הייתה גרופה או כתומה, והיה אסור להשאיר שם את הקדירה, ובשלה בשבת, בשוגג אם זה היה, יאכל, מותר לו לאכול את התבשיל, אבל אם זה היה במזיד, לא יאכל. במה דברים אמורים שיש הבדל בין שוגג לבין מזיד? בחמין, שלא הוא חמו כל צורכן. הוא בא לבשל מים, חמים הכוונה מים חמים, הם עדיין לא הגיעו למצב של רתיחה, אז היה תועלת בזה, בזה שהם עדיין היו על גבי הגחלים, שהם הגיעו לרתיחה. וכן, תבשיל שלא בישל כל צורכו, שהיה תועלת בזה שהוא שהה, כי אז הוא התבשל כל צורכו על ידי השהייה. אבל חמין שכבר הוא חמו כל צורכן, ותבשיל שכבר בישל כל צורכו מערב שבת, בין אם הוא שכח אותם שם על הקירה בשוגג, ובין אם הוא שכח אותם על גבי הקירה, בין אם הוא הניח את זה בכוונה במזיד, יאכל דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, אם הוא ישהה חמין, שהוא חמו כבר כל צורכן, אז הוא לא הרוויח שום דבר מזה שהמים החמים האלה המשיכו להיות על גבי הגחלים. מותרים, אז אפילו אם זה היה במזיד, מותר לו עכשיו ליהנות מהמים האלה בשבת. מפני שמצטמק ורע לו, ככל שמתבשל יותר, אחרי שזה כבר הגיע למצב של רתיחה, זה רק מתעדה. לכן הוא לא הרוויח שום דבר ממעשה שבת. ותבשיל שבישל כל צורכו, אסור. כי מדובר פה בתבשיל כזה, שאפילו שהוא מבושל כל צורכו, אם הוא ממשיך להתבשל, זה יפה לו, זה משבח אותו יותר, מפני שמצטמק ויפה לו. והכלל הוא, כל המצטמק ויפה לו, כגון כרוב ופולים ובשר טרוף, חתיכות קטנות של בשר, שהאדם מעדיף שמצטמקו יותר, אפילו שכבר מבושלים, כי אין לו עניין שהם יהיו חתיכות גדולות, כי הם כבר בכל מקרה חתיכות שהם נחתכו. אז לכן, זה מצטמק ויפה לו, ככל שמתבשלים יותר, הם משתבחים יותר, וזה אסור. ברגע שאדם השאיר את זה, ישהה את זה, על גבי הקירה, שאינה גרופה או כתומה, במזיד זה נאסר. אבל, וכל המצטמק ורע לו, מותר. טוב. קטן מיה, בכל אופן הברייתא למדנו, תבשיל שלא בישל כל צורכו, בשוגג יאכל, במזיד לא יאכל. זאת אומרת, יש הבדל בין שוגג למזיד גם לגבי שהייה. אז קשה על רבי חייא בר אבא שאמר, שלגבי שהייה אין הבדל בין שוגג למזיד. בישלמה לרב נחמן בר יצחק, שהוא אומר שמה שהתכוון רבי חייא בר אבא, הכוונה שאין הבדל בין שוגג למזיד, שבשניהם אסור. גם בשוגג אסור לאכול מהתבשיל הזה, לא קשיה. אפשר לתרץ את הסתירה. כאן, הברייתא שמחלקת ואומרת שבשוגג מותר לאכול, במזיד אסור לאכול. מדובר קודם גזירה, שתכף נראה בהמשך, שאסרו חכמים, גם אדם שישהה בשוגג, לאכול מהתבשיל הזה. וכאן, מה שרבי חייא בר אבא אמר, שאסור אפילו בשוגג, מדובר לאחר הגזירה, שאז באמת אסרו גם בשוגג. אלא רבא ורב יוסף דאמרי, שבין בשוגג, בין במזיד להתירה, שמותר לאכול מהתבשיל הזה, אז זה לא מובן. כי היא קודם גזירה, אם מדובר פה לפני שגזרו לאסור גם בשוגג, קשיא מזיד. למה אומר רבי חייא בר אבא, שזה שאומר בשוגג זה מותר, בסדר, כי עדיין לא גזרו לאסור בשוגג, אבל למה במזיד הוא אומר שמותר? הרי הברייתא אומרת שבמזיד אסור, רק בשוגג מותר. והיא לאחר גזירה, אם הפסק שלו היה אחרי שנגזר, שגם בשוגג, אם אדם ישהה באיסור זה נאסר, באכילה, קש ינה משוגג, למה אומר ששוגג מותר? הרי אחרי הגזירה גם מזיד, גם משוגג אסור באכילה. אומרת הגמרא, קשיא. טוב, מה הגזירתה? מה הגזירה שגזרו לאסור שוגג? דאמר רב יהודה בר שמואל, אמר בשם רבי אבא, שאמר בשם רב כהנא, שאמר בשם רב. בתחילה היו החכמים אומרים, המבשל בשבת, בשוגג יאכל, במזיד לא יאכל. זה מה שנאמר שראינו קודם מהמשנה, והם רצו לחדש, והוא הדין לשוכח, שאדם שישהה מבעוד יום, ביום שישי, על גבי הקירה, תבשיל, אז אם הוא, הוא השאיר את זה בשבת, אם הוא עשה את זה בשוגג, מותר לו לאכול את זה אחר כך בשבת, אבל אם זה במזיד, אסור לו לאכול את זה בשבת. אבל משרב הוא משאים במזיד, אנשים ישהו במזיד, ישאירו את הקדרה על גבי הקירה בשבת, בכוונה, ואומרים, שכחים אנו, שכחו, מספרים שהם שוכחים, ולכן הם רוצים לטעון שמותר להם לאכול את התבשיל הזה. מכיוון שנהיה פרצה בעניין הזה, חזרו וכנסו על השוכח, שגם אדם ששוכח, יהיה אסור לו לאכול את התבשיל הזה. שואלת הגמרא, קשיא דרבי מאיר, הדרבי מאיר, מצד אחד ראינו שרבי מאיר בברייתא, שעכשיו ראינו התיר חמין, מים חמים ותבשיל שהתבשלו כל צורכם, להשעות את זה בשבת. הדי רבי מאיר שבברייתא בדף הקודם אומר שלפי דעת בית הלל מותר חמים, מותר להשעות אותם, אבל תבשיל אסור להשעות, ככה סבר רבי מאיר. זה סתירה בדברי רבי מאיר. וקשה דה רבי יהודה, דה רבי יהודה. מצד אחד רבי יהודה בברייתא פה אוסר, אם מדובר פה תבשיל שהתבשל כל צורכו, אם הוא מצטמק וזה טוב לו, יפה לו, זה שהוא מצטמק, אוסר רבי יהודה להשעות אותו על גבי הקירה. הדה רבי יהודה שאמר בברייתא בדף הקודם, שמותר להשעות בין מים חמים ובין תבשיל, עונה הגמרא דרבי מאיר, דרבי מאיר לא קשיא. מה שרבי מאיר אסר להשהות תבשיל, זה הכוונה לכתחילה, באמת לכתחילה אסור להשהות תבשיל. מה שהוא אומר כאן, שהתבשיל מותר, זה בדיעבד, אם הוא ישהה, מותר לאכול את התבשיל הזה. וגם דרבי יהודה, דרבי יהודה, גם כן אפשר לתרץ את הסתירה בין שני הדברים של עונה מלא קשיא. כאן מה שהוא אמר, שמותר להשהות בין חמין ובין תבשיל, מדובר שהקירה הייתה בגרופה וכתומה. ולכן מותר, אבל כאן שהוא אוסר, תבשיל שהתבשל כל צורכו, אבל הוא מצטמק ויפה לו, זה שהוא אוסר, אפילו בדיעבד, מדובר בקירה שאינה גרופה וכתומה, אז בוודאי שזה עשו. מביאה הגמרא ספק, איבעיא להו, אדם שעבר במזיד ושיהה, השעה על גבי הקירה, תבשיל, מאי. והריטב"א מסביר, הוא מביא את זה בשם תוספות, שמה בעצם השאלה פה, אחרת מה שדיברנו עד עכשיו. הוא אומר שמדובר פה שבן אדם הזה הוריד את זה מעל גבי האש לפני שזה הספיק להשתבח בשבת. האם בכל זאת אסרו? אפילו שהוא לא הרוויח שום דבר ממעשה שבת או לא? מה, מי כנסו הרבנן ואסור לו לאכול את התבשיל הזה או לא? אומרת הגמרא תשמע שאסור. דאמר שמואל בר נתן אמר בשם רבי חנינא. מעשה, כשהלך רבי יוסי לציפורי מצא חמין שנשתהו על גבי קירה, מים חמים שישעו אותם על גבי קירה שאינה גרופה וכתומה, ולא אסר להם. הוא לא אמר שהשתייה הזאת נאסרת, כי זה מצטמק ורע לו, ככל שזה ממשיך לרתוח, זה רק מתעדה. הוא מצא ביצים מצומקות, ביצים שבישלו אותם הרבה עד שמצטמקו, שנשתהו על גבי קירה, ואסר להם את הביצים. מה אליו? למה הוא אסר את הביצים? כנראה שהוא אסר את זה באכילה לאותו שבת. אז רואים שעבר ושהה נאסר באכילה. אומרת הגמרא, לא. לא הכוונה שזה נאסר באכילה, אלא שהוא אסר להם להשעות את זה לשבת הבאה. שואלת הגמרא, מכלל, זה שרבי יוסי אסר להם להשעות ביצים מצומקות, את ביצים מצומקות מצטמקות ויפה להם נינו, מה זה טוב לביצים אחרי שמבושלות לגמרי, שימשיכו לבשל אותם עוד ועוד ועוד? יש בזה איזשהו תועלת? אומרת הגמרא, אין, כן. ואמר רב חמה בר חנינא, פעם אחת נתארחתי אני ורבי למקום אחד, והביאו לפנינו ביצים כל כך מצומקות וקטנים, שהיו כל כך קטנים, כעוזרדין, כמו פירות יער כאלה קטנים, יש אומרים תפוחי בר, ואכלנו מהם הרבה, ומזה שאכלו מזה הרבה, סימן שזה היה מאוד משובח, רואים שביצים זה דבר שמצטמק ויפה לו. למדנו במשנה, בית הלל אומרים, אף מחזירים, אם יש קירה, שהיא גרופה או שהיא כתומה, שהגחלים שם גרופים או שהם כתומים, אז מותר להחזיר אדם שלקח בשבת. ולגבי הקירה מותר לו אפילו להחזיר את הקירה, את התבשיל, את הקדרה, להחזיר אותה חזרה לקירה בשבת. אמר רב ששת, לדברי המחזירים, הכוונה לפי בית הלל שאומרים שמותר להחזיר את הקדרה על גבי הקירה בשבת, אפילו בשבת, זאת אומרת, לא רק אם אדם בליל שבת לקח את הקדרה מהקירה, והוא בא עכשיו להחזיר את זה, אז אומר בית הלל, אומרים בית הלל מותר להחזיר. ופה זה מובן שמותר להחזיר, למה? כי למה בן אדם לקח את הקדרה? הרי יש את שבת ארוכה עוד לפניו. הוא מתכוון כנראה להחזיר את זה אחר כך. אבל החידוש הוא שאפילו אם הוא לקח את זה בשבת ביום, הייתי חושב, אולי שכשהוא לקח את זה, הוא התכוון להשאיר את זה לא על גבי הקירה. ואחר כך כשהוא בא והוא מחזיר את זה על גבי הקירה, אולי הוא עושה פה הנחה חדשה, וזה יהיה אולי אסור. החידוש הוא שמותר. ואף רבי יהושע היה סבר אף מחזירים, אפילו בשבת, גם אם הוא לקח את זה בשבת ביום והוא רוצה להחזיר את זה, גם כן מותר. מה הראיה שככה גם רבי יהושע היה סובר? דאמר רבי יהושע, פעם אחת בשבת היינו עומדים לילה מרבי חייא הרבה, לפני רבי חייא הגדול, והעלינו לו קומקומות של חמין, הבאנו לו קומקום עם מים חמים, מדיוטה התחתונה, מהקומה התחתונה של הבית, לדיוטה העליונה של הבית, לקומה העליונה, ובזגנו לו את הכוס, ואחרי זה לקחנו את הקומקום, מחזרניו למקומו, הכוונה הקומקום זה היה הכלי עצמו שהיה לגבי הקירה, ולא אמר לנו דבר. רואים מכאן שלמרות שהסיפור הזה היה ביום, ולקחנו קומקום מלגבי הקירה, העלינו את זה למעלה, נתנו לו מזה מים חמים, החזרנו את זה למטה, שמנו את זה לגבי הקירה, והוא לא אמר לנו שזה אסור. רואים מפה שגם ביום, אם מותר להחזיר, מותר להחזיר גם אם לקחו את זה והחזירו ביום. אמר רבי זריקה, אמר בשם רבי אבא, שאמר בשם רבי תדאי, לא שנו שמותר להחזיר על גבי קירה שגרופה או כתומה, אלא שעודן בידו. יש כאן תנאי ראשון להתיר, לעשות חזרה בשבת. דיינו שמותר להחזיר על גבי הקירה בשבת. שעודן בידו, שהקדרה, הוא לא הניח אותה מידו. אבל הניחן על גבי הקרקע, אסור להחזיר את זה אחר כך על גבי הקירה. כי כשהוא שם את זה על גבי הקרקע, זה אומר שמבחינתו הוא התכוון להשאיר את זה מחוץ לקירה. ואז כשהוא מחזיר את זה על גבי הקירה, זה נקרא הנחה חדשה, זה אסור בשבת. אמר רבי עמי, רבי תדאי דעבד, זה שרבי תדאי אמר שאסור לגרמי הוא דעבד. זה דעתו הפרטית, זה דעת יחיד, ואנחנו לא פוסקים ככה להלכה. אלא אחי אמר רבי חייא, אמר בשם רבי יוחנן, אפילו אם הניחה על גבי הקרקע, מותר להחזיר את זה על גבי הקירה אחר כך. אומרת הגמרא, אבל האמת היא שזה מחלוקת. פליגי בא רב דימי ורב שמואל בר יהודה ותרוויו שניהם, כל אחד מהם אומר את זה משמי דרבי אלעזר אמרי. זאת אומרת, כל אחד מהם אמר את זה בשם רבי אלעזר, כל אחד ככה קיבל. אחד אמר, עודן בידו מותר להחזיר. אבל אם מניחם על גבי הקרקע אסור. אחד אמר, השני אמר, אפילו אם מניחם על גבי הקרקע, נמי גם כן יהיה מותר אחר כך להחזיר את זה לגבי הקירה. אמר חזקיה משמי דאבאי. אומר חזקיה בשם אבאי הלכה כזאת. הדאמרה, תודן בידו מותר, זה שאנחנו אומרים שאם אדם לקח מעל גבי הקירה, והוא עדיין מחזיק את הסיר בידו, מותר לו להחזיר את זה על גבי הקירה, לא אמרה נלה שדעתו להחזיר, כשהוא לקח את הקדרה, היה דעתו אחר כך להחזיר את זה על גבי הקירה. אבל אם אין דעתו להחזיר, אם הוא לקח את זה על מנת להשאיר את זה מחוץ לקירה, ואז פתאום הוא ראה שנשאר מאוד הרבה, אז הוא רוצה להחזיר את זה על גבי הקירה וכדומה, כל מיני דוגמאות, אז אסור, כי זה הנחה חדשה על גבי הקירה, וזה ודאי אסור על גבי קירה לעשות. מדייק את הגמרא מכלל, על גבי קרקע, אם הוא הניח את זה על גבי הקרקע את הקדירה, אף על פי שדעתו להחזיר, גם כן יהיה אסור. איק אדמרי, יש כאלה אומרים הפוך. אמר חזקיה בשם אביי, משמי דאביי, הדאמרת על גבי קרקע אסור, מה שאתה אומר, זה שאם הוא הניח את הקדירה על גבי הקרקע, אסור לו להחזיר את זה אחר כך על גבי הקירה, לא אמרן אלא שכשהוא לקח את זה מהקירה, לא היה דעתו להחזיר, שאין דעתו להחזיר. אבל אם כשהוא לקח את הקדירה על גבי הקירה, דעתו הייתה להחזיר, מותר גם אם הוא הניח את זה על גבי הקרקע. מכלל, מזה אפשר ללמוד שהוא סובר, שבעודן בידו, אם הוא השאיר את הקדירה בידו והוא לא הניח אותה על גבי הקרקע, אף על פי שאין דעתו להחזיר, אפילו שכשהוא לקח את זה מהקירה, הוא לא התכוון להחזיר את זה לגבי הקירה, בכל זאת מותר לו עכשיו להחזיר את הקדירה, כי הוא לא הניח את זה על גבי הקרקע, את הכלי. באי רבי ירמיה, אם הוא לא הניח את הקדירה על גבי הקרקע, אלא תלען במקל, מהו? או הניחן על גבי מיטה, מהו? האם זה נקרא שהוא הניח את זה לגבי הקרקע, או לא? או שזה נחשב שזה עדיין נקרא בידיים שלו? ספק נוסף, באי רבשי, פינן ממייחם למייחם, ופינת המים החמים מקומקום אחד לקומקום אחר, מהו? האם עכשיו אסור לו להחזיר את זה לקירה, כי זה נחשב כמו שהוא מטמין לכתחילה? או שאנחנו אומרים מותר להחזיר את זה לקירה, לקדירה, לקירה, מכיוון שזה אותם המים, רק זה במייחם אחר. ואתה גמר תיקו, הספקות האלה יישארו לעמוד ואין עליהם תשובה. טוב. התחלנו את הפרק עם מילה שנקראת קירה, שזה סוג אחד של כלי שהיו מבשלים איתו. המשנה כאן מביאה עוד שני כלים שכל אחד מהם יותר חם מקירה. תנור, זה היה מין סוג כלי גם כן מחרס, היום מניחים אותו על גבי הקרקע, למטה זה היה רחב, למעלה זה היה צר, גם כן היום מכניסים את הגחלים למטה, וככה היום מבשלים סיר על גבי התנור הזה. אבל החום שם, מכיוון שהוא נהיה יותר ויותר צר כלפי מעלה, אז החום שם היה מאוד מאוד חזק. לכן תנור, אפילו שיסיקו בקש ובגבבה, שאלה הם חומרים שלא נהיים אחר כך גחלים, ואין פה מה לחטות כמעט. אז במקרה של קירה אמרנו שזה נחשב כמו קירה גרופה וכתומה. אבל פה, לגבי תנור, לא ייתן. אסור לתת סיר, קדירה, בין מתוכו, בין מעל גביו של התנור. למה? זה נקרא כמו קירה שאינה גרופה וכתומה. כי תנור, החום שלו כל כך חזק, שאפילו אם זה גרוף וכתום, או שהוא הסיק את זה בקש וגבבה, בכל זאת אסור להשעות שם תבשילים. קופח זה כלי שלישי, זה כמו קירה, רק שקירה זה כלי מלבן. יש מקום לשים עליו שתי סירים. אבל לעומת זאת קופח זה כמו חצי כזה, זה רק מרובע, יש שם מקום לשים סיר אחד. לכן, החום שם כמובן מצטבר יותר מאשר קירה, כי זה מקום יותר קטן. אז מצד אחד מחמירים עליו כמו תנור, מצד שני מקלים עליו כמו קירה, אם הקופח הוא משהו באמצע. שיסיקו בקש ובגבבה, אם הסיקו את הקופח במין חומרים שהם לא עושים גחלים כל כך, הרי זה כקיריים, ומותר לתת עליו קדירה, להשעות עליו קדירה. ואם הסיקו אותו בגפת וביצים, אז החום שלו הוא חזק, והרי הוא כתנור שאסור להשעות עליו קדירה. אומרת הגמרא, למדנו במשנה תנור שיסיקו הוא, אז אמרנו שאם זה בקש ובגבבה, אז אסור לתת עליו, אפילו אם זה בקש בגבבה, אסור לתת עליו או בתוכו תבשיל. סבר רב יוסף למימר, מה הכוונה תוכו? הכוונה תוכו ממש, בתוך התנור. ומה הכוונה על גביו? על גביו ממש, על השפה העליונה שלו. מדייקים מזה, דווקא בתוך התנור, דווקא על גבי התנור אסור לשים קדירה. אבל לסמוך בקיר, ליד הקיר של התנור, מותר שפיר דמי. שואלת הגמרא את ואביי, אביי הקשה לרב יוסף, למדנו בהמשך של המשנה, קופח, שזה בין תנור לבין קיריים, שסיקו בקש ובגבבה, שזה חומר לא כל כך, שלא כל כך משאיר גחלים, הרי הוא כקיריים, מקלים עליו. אבל אם הסיקו אותו בגפת ובעצים, הרי הוא כתנור ואסור. זאת אומרת, אם הקופח היה כמו קיריים, היה מותר. אם הוא הסיק אותו בגפת ובעצים. ומכיוון שזה כתנור, לכן זה אסור. עכשיו, כקירה, שרי, אם אתה אומר שקופח היה כמו קירה, מותר, אם היו מסיקים אותו בגפת ובעצים, להשעות עליו תבשיל. במה עסקינן? לגבי איזה דינים אתה אומר שקופח הוא כמו תנור, ולכן אם הסיקו אותו בגפת ובעצים, אסור להשעות עליו תבשיל. ואם זה היה קירה, היה מותר להשעות עליו תבשיל. אילי מה על גביו, אם תגיד שמדובר פה שהניחו את התבשיל על גבי הקופח, ובמאי, אתה אומר שמותר, אם זה היה קירה, היה מותר להשעות. באיזה מקרה זה היה מותר? אילי מה בשאינו גרוף וכתום, אם דובר פה שהגחלים האלה לא חשות, הם לא גרופים ולא כתומים, מה פירוש אתה אומר שהקופח זה כמו תנור? אלא קירה... כי אינה גרופה וכתומה על גביו משארי, הרי גם אם תגיד שקופח דינו כקירה, אם אתה מדבר על קופח שיש בו גחלים שלא גרפו את הגחלים ולא כתמו אותם, גם אם אתה מדמה את זה לקירה, גם אסור להשעות על גביו. הרי אתה צריך לגרוף או לקטום. אלא לו, חייבים להסביר שהמשנה מדברת לסמוך בצד הקופח. וקטני, המשנה אומרת, הרי הוא כתנור ואסיר לסמוך. אז קשה הרב יוסף שאמר שמותר לסמוך בצד התנור. אומרת הגמרא, אמר רב עדא בר אבא, הכה, במשנה פה מדובר בקופח, שהוא כן גרוף וכתום, שגרפו וכתמו ממנו את הגחלים. ותנור גם גרופה וכתומה עסקינן, והמשנה אומרת שהקופח, אם הסיקו אותו בגפת ועצים, הרי הוא כתנור, דאף על גב דגרוף וכתום, הוציאו את הגחלים, או ששמו עליהם אפר, על גביו אסור. להשעות על גבי הקופח יהיה אסור. דאי קירה, כקירה, אם הקופח היה כמו קירה וגרפו וכתמו את הגחלים שלו, אז הרי היה מותר, כי גרופה וכתומה שפיר דמי. אבל כאן, מכיוון שזה כתנור, קופח דינו כתנור, אז גם אם זה גרוף וכתום, אסור להשעות על גביו. אבל לסמוך לצידו, יכול להיות שבאמת יהיה מותר. תניה כבתי דה אביי, יש ברייתא כמו אביי, שאסור לסמוך ליד דופן התנור, לשים שם קדירה. מה הראיה? כתוב ככה בברייתא, תנור שיסיקו בקש ובגבבה, אין סומכין לו, אסור לסמוך ולשים קדירה בצידו של התנור, ואין צריך לומר שאסור להניח על גביו קדירה, ואין צריך לומר שאסור להניח לתוכו שזה עוד יותר חם, ואין צריך לומר שאם הסיקו את התנור הזה בגפת ובעיצים, שהחום שם הוא חזק הרבה יותר מאשר קשו גבבה, בוודאי שאסור את כל הדברים האלה. זה לגבי תנור, קופח, שזה כלי, כזה כלי של בישול שהוא מיועד רק לקדרה אחת, שהסיקו בקש ובגבבה, אז סומכין לו, מותר לסמוך קדרה בצידו, ונותנים על גביו, מותר גם לשים קדרה על גביו, אבל קופח שהסיקו אותו בגפת ובעצים, שאז דינו כתנור, אין סומכים לו. אסור לסמוך קדרה גם לו בצידו, כי אז דינו כתנור. בכל אופן רואים כמו דעתו של אביי, שתנור אסור לסמוך אפילו בצידו קדרה. אמר לרווח אברי דרבה לרבשי, היי קופח, איך ידמי? הקופח הזה שאתה אומר שאם הסיקו אותו בגפת ועצים הוא כמו תנור. אם הסיקו אותו בקש וגבבה, דינו כקירה. באיזה מקרה מדובר פה? איזה קופח זה? אי כקירה דמי, אם זה כלי שדומה לקירה, אז אפילו בגפת ובעצים נמי יהיה מותר אם גרפו וכתמו את הגחלים. ואי כתנור דמי, אם הקופח הזה דינו כתנור, אפילו בקש ובגבבה נמי לא. גם אם הסיקו אותו בקש וגבבה, גם יהיה אסור להשעות בתוכו, להשעות בו אפילו מעליו, כדירה. אמר לי, אז רבשי ענה לו, הקופח הזה הוא בין תנור לבין קירה. מצד אחד נפיש אבלי מדי קירה, החום שלו יותר חם מאשר קירה, אבל וזוט הרבלי מדי תנור, החום שלו הוא פחות מתנור, לכן הדין שלו הוא באמצע. אם הסיקו אותו בקש ובגבבה, שזה חומר גם כן פחות, שפחות בוער, אז דינו כקירה, אבל אם הסיקו אותו בגפת ובעצים, שזה יותר בוער וזה יותר חם, אז דינו כתנור. שאלת הגמרא, היחידה מקופח, איך הצורה של קופח, והיחידה מקירה, איך בנוי קירה, וגם איך בנוי תנור. אמר רבי יוסי בר חנינא, קופח זה מין כזה מין כלי מחרס, שיש במקום שפיטת קדירה אחת, אפשר לשים עליו סיר אחד. הוא כזה מין כמו כלי קטן כזה, שאפשר לשים עליו רק סיר אחד. וקירה זה זה כלי יותר גדול, מדובר פה על כלי חלול גם, כן? זה לא מדוברים פה על כלים כמו הגז של היום, שיש את האש למעלה ועל זה ישר שמים את הסיר. לא, זה היה ממש כמו מין חבית כזאת, שמעל החבית היו שמים, היה מקום לשפוט קדרה. אז קופח זה מקום שפיטת קדרה אחת, וקירה זה מקום, זה שטח מלבן, ולכן שם המקום עושים שתי קירות, שתי קדרות. ותנור זה כלי שלמטה הוא רחב ולמעלה הוא צר. אמר אביי, והייתם הרבי ירמיה, אף ענה נמי תנינה, יש לי ראיה ממשנה שעוסקת בתומה וטהרה, שקופח זה מקום שאפשר לשים עליו רק סיר אחד, וקירה זה מקום שאפשר לשים עליו שני סירים. כי המשנה אומרת, הרי יש דין שבשביל שכלי יקבל תומה, צריך שיהיה לו חשיבות, שיהיה ראוי למלאכה. אבל אם הוא כבר נשבר, הוא לא נחשב יותר כלי, ואם יגע בו תומה, היא לא תטמא אותו. עכשיו, קירה, מתי היא נחשבת שהיא נשברה? אם הקירה שנחלקה לאורכה, דיינו, יש כאן מקום לשתי סירים, ופשוט החתך נחתך לאורך כל הקירה, הוא כאילו חתך את המקום שאפשר לשים בו שתי סירים, אז עכשיו אפשר לשים פה שום סיר, אז היא תאורה, כי זה כבר לא כלי וזה לא ראוי למלאכה. אבל אם היא נחלקה לרוחבה, דיינו במקום שבין שני הסירים, היא עדיין טמאה, היא עדיין מקבלת טומאה, כי אפשר להשתמש עם כל חלק של הקירה הזאת, לשים עליו סיר אחד וככה לבשל בו. לעומת זאת קופח, מכיוון שהוא מקום מלכתחילה רק לסיר אחד, אז בין אם הוא נחלק לאורכו, בין אם הוא נחלק לרוחבו, בכל מקרה הוא יהיה טהור, הוא לא מקבל יותר טומאה, כי ברגע שהוא נחלק, תמיד הוא נחלק, תמיד חייב להיות שזה נחלק המקום איפה שהסיר אמור לעמוד, אז כרגע הוא כבר לא ראוי למלאכה, ולכן הוא יהיה טהור. ועד כאן, דף למתחת.